שלום, אני קרן נתנזון וייץ, עיתונאית ונשאית BRCA בעצמי. בסדרת פודקאסטים של האגודה למלחמה בסרטן בנושא סרטן השד, אנחנו נדבר עם אנשי מקצוע בכירים בתחום. בפרק הזה של הסדרה נשוחח על אפשרויות שחזור שד. איתנו הפעם פרופסור יואב ברנע, מנהל היחידה לכירורגיה פלסטית ומשחזרת של השד במרכז הרפואי איכלוב. שלום פרופסור ברנע, מה שלומך?
בוקר טוב.
תודה שבאת אלינו.
בשמחה.
אז אנחנו נדבר על אסתטיקה של השד, כי זה נושא שמעסיק הרבה מאוד נשים.
אז זה נכון, אסתטיקה של השד זה דבר חשוב, ואני חושב שעם השנים אנחנו הבנו שאפשר לעשות את זה ביחד. לא או אונקולוגיה טובה או אסתטיקה, אלא גם אונקולוגיה טובה וגם אסתטיקה.
או קודם אונקולוגיה ואז.
בדיוק ככה. אז היום אנחנו עושים גם וגם. וזה היופי של המקצוע שלנו, באמת האינטגרציה של האונקולוגיה והיופי, שזה מעבר, הרבה מעבר ליופי של שד. זה נשיות של האישה, זה הרבה דברים שמקרינים אחר כך קדימה.
תסביר לי מה בדיוק התפקיד שלך כמנתח פלסטי, איפה אתה נכנס בתמונה בעניין סרטן השד.
אז התפקיד שלי הוא לעבוד כחלק מצוות. אנחנו קוראים לעצמנו צוות רב-תחומי בתחום סרטן השד, שהמטרה של כל הצוות לתת את הטיפול הטוב ביותר אינדיבידואלית למטופלת. כל אחת למצוא את הטיפול הטוב ביותר, אם זה התרופתי, אם זה השחזורי, אם זה הכירורגי, האונקולוגי, וביחד בעצם לתת למטופלת את האופציה הטובה ביותר בשבילה.
איך היא מתחילה הצוות הזה?
אז קודם כל זה תלוי, למשל נשאיות בריאות הרבה מאוד מגיעות קודם כל אליי, לשמוע על תהליך השחזורי, ואז מקבלות את ההחלטה ומתקדמות הלאה, או מישהי שיש לה סרטן, אז ברגע שיש גילוי של זה, היא עוברת או לכירורגים או לאונקולוגים ונכנסת לצוות.
אז זה בעצם קורה כבר בייעוץ הראשוני?
לגמרי, לגמרי. וזה אני חושב המהפך הגדול ביותר לגמרי. שיש בתחום, שמטופלת רואה כירורג פלסטי עוד לפני הניתוח הראשון. וככה היא מקבלת את הייעוץ, היא יכולה לקבל החלטות, גם החלטות אונקולוגיות וגם החלטות שקשורות לשחזור השד והשילוב שלהם.
אישה שמתלבטת לגבי שחזור שד, מה היא צריכה לקחת בחשבון?
אז קודם כל, שחזור שד, היא צריכה לשמוע את זה לפני שהיא מקבלת החלטות מבחינת הניתוח. וזה אחד מהדברים שעוזר לה לקבל את ההחלטות. ברגע שיש לה את האינפורמציה, היא יכולה לקבל את ההחלטה הטובה ביותר בשבילה. אז אנחנו אומרים שקודם כל תשמעי, תקשיבי, תקבלי את הייעוץ של כירורג פלסטי, ואחר כך תקבלי החלטות מה שאת רוצה, כן שחזור, לא שחזור. שחזור שד זה ניתוח שמעריך את הניתוח בכלל, בטח אם עושים את זה בשיתוף פעולה. יש תקופת החלמה קצת יותר ארוכה, יש סיבוכים בניתוחים של שחזורים, אבל יש הרבה מעבר מבחינת הפלוס, היתרונות. אני מדבר על מטופלות שמקבלות את בשורת האיוב שיש להם סרטן שד, ואז הבשורה אחרי שהן עושות הדמיה שהן צריכות לעבוד כריתת שד, ובאמת מגיעות אלינו בתקופה הכי נמוכה, הלואו של הלואו, אחרי כל פעם לקבל בשורת איוב, אחרי בשורת איוב, אחרי בשורת איוב, שאחרי כל הבשורות האיוב האלה באות אלינו, ואולי אנחנו בעצם איזשהו אור בקצה המנהרה. אנחנו אומרים, אוקיי, את צריכה לעבור כריתת שד, את צריכה לטפל בסרטן שלך, אבל יש לנו אפשרות לשלב את הנושא של השחזור שד, לבנות לך או לייצר לך שד באותו ניתוח של הקריטה, שלא היה לך חוויה של בעצם להסתובב בלי שד
של
בכלל.
של חוסר. אני יכולה להגיד, אני הסתובבתי בלי, וזה היה קשוח עבורי.
לגמרי. לגמרי, וזה משהו שאנחנו חוסכים אותו, יכולים לחסוך אותו, באותו מעמד של הקריטה, לעשות את השחזור, לחסוך את התקופה הזאת, להסתובב בלי שד, ולתת למטופלת לחזור כמה שיותר מהר למעגל החיים. מהו מדד ההצלחה? אז קודם כל מדד ההצלחה במובן זה טיפול או הבראה אונקולוגית לסרטן. אבל אני חושב שמעבר זה שאני רואה מישהי שמתיישבת אצלי לאחרי ניתוח, ומספרת לי כבר שהכל חזר להיות רגיל כמו שהיה קודם, היא עושה הכל, שום הגבלה לפעילות, חזרה לעבוד, ילדים, בן זוג, מבחינתי זה הצלחה של הטיפול, שהחזרנו אותה למסלול של החיים אחרי הטיפול שקיבלה. ואני חושב שגם היום יש יותר ויותר מחקרים שדנים על נשים שעוברות שחזור ומרגישה טוב מבחינה פסיכולוגית, מבחינת המראה שלהם, השלמות שלהם, החזרה לשגרה, ההתמודדות שלהם עם הסרטן יותר טובה.
יש כאלו שבוחרות שלא לשחזר את השד?
אז התשובה היא כן. התשובה היא כן, זה קורה. כלומר, אני מכבד כל החלטה, ואני, גם אישה שמחליטה לא לעשות שחזור, אני תמיד יזמין אותה לבוא אליי שנה אחרי הניתוח של הקריטה, לשמוע עוד פעם על אופציות של שחזור.
זאת אומרת, זה הפיך גם.
לגמרי. שחזור, יש לנו שחזור מאוחר, בשלב שני, ובהחלט אנחנו שומרים על קשר עם אנשים האלה, והדלת תמיד פתוחה. אבל לי חשוב שהאישה תשמע קודם כל מה זה אומר שחזור שד, מה האופציות ומה היתרונות לעשות את זה בניתוח אחד, כי אכן יש יתרונות, גם מבחינת חיסכון בין מספר ניתוחים, וגם מבחינת התוצאה הקוסמטית, שהיום באמת אנחנו יכולים להגיע לתוצאות קוסמטיות מאוד טובות באותו ניתוח, גם של הכריתה וגם של השחזור.
בדרך כלל, אם בוחרים שלא לשחזר, זה מאנשים מבוגרות יותר, שלא רוצות להיכנס להליך הזה?
אז יכול להיות שאישה שהיא מאוד מבוגרת, ומבחינתה היא אומרת, אני רוצה את הכריתה ובלי השחזור, אבל זה גם בחורות מאוד צעירות, שאולי זה יותר מדי, גם ההתמודדות עם הסרטן, וגם אחר כך עם השחזור וכו'. אז זאת אומרת, זה משהו שאנחנו בהחלט זורמים עם המטופלות, ומזמינים אותם, שומרים אותם על קשר. לי חשוב שהמטופלת תקבל את הייעוץ, לא תשמע או באיזה פורום או באיזה חברה שלא עשתה, אז היא גם לא עושה, שתבוא, תיבדק. כל שיטת השחזור מותאמת למטופלת, לפני מבנה גוף שלה, לפי גודל השד שלה, לפי סוג הסרטן והניתוח האונקולוגי. לכן יש הרבה מאוד פרמטרים, ומה שנכון לאישה, שכנה, דודה, חברה, אולי לא נכון לך. ולכן חשוב לשמוע את הייעוץ מכירורג פלסטי משחזר, לקבל את הייעוץ ואז לקבל את ההחלטה. יש לנו אופציות היום באמת לעשות הכל כמה שיותר בניתוח אחד. גם את הכריתה וגם את השחזור וגם אם צריך התאמה של הצד השני. ולשים כבר שתל קבוע. והיום כל פעם אנחנו בודקים את עצמנו ומעלים את הרף. וזה חלק מהיופי במקצוע שלנו, זה כל פעם לעלות את הרף. לעשות ניתוח יותר טוב, יותר אסתטי, פחות כואב, פחות עם תופעות לוואי וכמה שיותר טבעי. וזה הנטל שמוטל על כתפינו, זה כל פעם להשתפר ולתת את התוצאה הטובה ביותר.
אנחנו מדברים פה על כל מקרה לגופו, אם מבצעים את השחזור יחד עם הניתוח הסרה?
אז זה בעצם גולת הכותרת, זה לעשות את הכל בניתוח אחד, זה גם את הכריתה וגם את השחזור. ואז אם חושבים על זה, המטופלת נכנסת לניתוח עם השד, עם המחלה, עוברת את הניתוח שמבריא אותה, ובאותו ניתוח עושים את השחזור, יוצאת החוצה מחדר ניתוח כבר עם השד שלה.
זה מדהים בעיניי.
עכשיו, אם הפתמה והתרה גם השארנו, ושמנו לה כבר שתל קבוע או שחזור קבוע, היא בעצם סיימה את כל התהליך הניתוחי שלה, של הכריתה והשחזור שד. וזה הכוח, הדבר המדהים שהיום אנחנו יכולים לתת למטופלות האלה. וכמובן, אם מישהי אחרי כל ההסבר ואחרי הייעוץ, מחליטה ואומרת, זה גדול עליי, אני רוצה לעשות את זה, קודם כל את הכריתה.
בהפרדה, כן.
שזה בסדר גמור, אנחנו, הדלת פתוחה, יכולה לבוא. ואני רוצה להגיד לך, קרן, גם בנושא השחזור שד, היום לאור הטיפול התרופתי, יש תרופות מדהימות היום, שמעריכות חיים גם למטופלות בעבר, שהיו מטסטטיות, שהיו במצב קשה, שלא היה להם תוחלת חיים ארוכה, היום מעריכות חיים להרבה מאוד שנים. מה שמקרין גם על התחום שלנו, כי אנחנו בהתחלה, למשל, מישהי עם מצב מתקדם של הסרטן, היינו חושבים פעמיים בכלל לשחזר.
כן, להיכנס בכלל להליך הזה.
אני חושב שבשנים האחרונות לא אמרתי פעם אחת לא, למישהי לשחזור שד. וגם אם מישהי מצב מתקדם יותר, וגם אם מישהי לדוגמה עם גרורות, שלצורך אני מקבלת טיפולים כימותרפיים או אימונולוגיים, אנחנו גם להם מציעים טיפול ששחזור בשלב מסוים, וכמובן הכל דן בצוות שלנו שהרב תחומי, גם עם האונקולוגים, גם עם הכירורגים, למצוא באמת את העיתוי הנכון והשחזור הנכון, אבל בהחלט היא אופציה לעשות לשחזור שד. זאת אומרת, אנחנו תמיד שמה, אור בקצה מנהרה.
פרופסור ברנע, אני יודעת שלפעמים הסרטן מופיע רק בשד אחד, ואז עושים קריטה רק בו. איך אנחנו מייצרים סימטריה? אני יודעת שיש הרבה חששות לגבי זה.
אז נכון, אז סרטן בשד אחד שדורש קריטה, אנחנו מציעים שחזור, ובהרבה מאוד מקרים כדי ליצור סימטריה, אנחנו צריכים לעשות התאמה של הצד השני. אם זה הקטנה, אם זה הרמה, אם זה הגדלה. לפעמים אנחנו יכולים לעשות התאמה מאוד מוצלחת של השד הבריא, כדי להתאים אותו לשד המשוחזר ולקבל סימטריה מאוד מאוד טובה. ודרך אגב, גם ההתאמה של הצד השני נעשה באותו ניתוח. אנחנו לא מחכים לעוד שלבים, או לראות איך השד השני מגיב, או איך זה נראה. אנחנו עושים הכל בניתוח אחד, לתת למטופלת בעצם את המקסימום באותו ניתוח.
איזה סוג של סיכונים יש בניתוח מהסוג הזה? מה יכול להשתבש?
אז בניתוח בשחזור שד, אז אם אנחנו מדברים על ניתוח עם שחזור עם שתלים, שתל זה גוף זר שאנחנו שמים, ואחד הסיבוכים אולי הקשים זה נושא של זיהום. לא קורה באחוז גבוה, יש לנו מטופלות שהן יותר בסיכון, למשל מטופלות אחרי טיפול חמותרפי שבאות לניתוח, אז מערכת החיסון היא לא ב-100%. מטופלות ששד או האזור מוקרן לפני, גם שם יש אולי עלייה בשכיחות של זיהומים. וזה סיבוך שמבחינתנו זה סיבוך אולי הקשה והמדאיג בכלא ניתוחים. לא קורה הרבה, קורה באחוז נמוך של המקרים. ואני חייב להגיד שבמסגרת השיפור שלנו, דיברנו כל פעם לעלות את הרף, חלק מהעבודת צוות או עבודה לעבוד ביחד, כירורג שד וכירורג פלסטי, קודם כל התוצאות שלנו יותר טובות, ושתיים, גם הסיבוכים שלנו הם פחות. עקומת הלמידה שלנו היא כבר מאחורינו. ולכן היום האחוז הסיבוכים יותר נמוך בצוותים המיומנים, ודבר שני, גם אישה שמפתחת סיבוך, עם הניסיון שלנו, גם אנחנו יותר ויותר מצילים שחזורי שד, גם בנשים שמפתחות סיבוכים. כלומר, אישה שיש לה סיבוך ובאה אלינו, אז לא אנחנו אומרים game over, מוצאים את השתל ונגמר השחזור, אלא יש לנו היום שיטות, טיפולים, אופציות להציל את השחזור, ובעצם שתמשיך הלאה עם אותו שחזור ותמשיך הלאה בבריאות.
מה קורה אם השתל מתהפך?
אז שתל עגול לא מתהפך, הוא יכול להסתובב, וזה שוב חלק מהייעוד שאנחנו חושבים מטופלות לבחור איזה שתל. והיום יש לנו מלאי שתלים, קרן, מכל הסוגים וכל המינים. עגולים וגסיים, יותר רכים, יותר קשיחים, יותר דוחפים קדימה, יותר שטוחים. ומתאימים בעצם את השתל לשד השני או לרצונותיה של המטופלת. שתל הגסי יש לו מראה טבעי, והוא יותר מלא למטה, פחות מלא למעלה. החיסרון שלו באמת הוא יכול להסתובב. היום, דרך אגב, בשנים האחרונות, אנחנו הזזנו את מיקום השתל ממתחת לשריר, מאחורי השריר, ללפני השריר. מה שלטעמי ייתן לנו פחות תופעות של סיבוב השתל, כי הוא יהיה פחות תחת הלחץ של השריר. בנושא של שתלים, השתלים זה מוצר רפואי שנבדק הכי הרבה מכל המוצרים הרפואיים או המדיקל דיווייסס שקיימים היום בעולם. אני הייתי בסין, בסדרת הרצאות, ואז מה שהם עשו, הם עשו את מבחן אולטימטיבי של שתל. שמו שתל על הכביש, והביאו אוטו שנסע על השתל. לא שם הם ממליץ לעשות את זה בבית, אבל... ואפלה ופלה, השתל שרד את האוטו שדרס אותו.
מגד, זאת אומרת שמה שישאר אחרינו זה השתל.
לגמרי. מה שבא להגיד שהשתל הוא חזק, הוא עמיד, ואישה שוברת מספיק זמן אחרי הניתוח, כמה חודשים אחרי הניתוח, שרקמות מתאחות, באמת יכולה לעשות הכל. צלילות וספורט אתגרי, ובאמת אין שום הגבלה כלשהי.
מה עם צלקות? זה משהו שמאוד מטריד מטופלות.
אז כל ניתוח אנחנו משאירים צלקות. אין ניתוח בלי צלקות, וכל אחת מצטלקת שונה. דרך אגב, מה שמעניין, דיברתי עם פרופסור בן דוד על נושא של קרינה, נשים מוקרנות, בצד המוקרן, יש הרבה חסרונות, אבל זה מצטלק יותר יפה. ואם צד אחד מוקרן וצד הלא, דווקא צלקות יפות בצד המוקרן. מה שלגבי צלקות, אז שוב צריך לדון חלק מקריטת השד, היא תלויה איפה לשים את הצלקת. למשל, כשאנחנו עושים שימור פתמה, אנחנו יכולים לשים את הצלקת בכפל התת-שדי, אזור מאוד מוסתר, מאוד לא...
שזה למטה למעשה.
והשד מסתיר את האזור של הצלקת, הוא כמעט לא נראה, או אנחנו עושים צלקת בצד. כל הצלקות הן גם בשיחה עם הכירורג שד, מיקום הגידול, כניסה לשד, איך הכירורג מגיע בצורה בטוחה לתת את הטיפול האוקולוגי המתאבי, ואחר כך השחזור.
בוא ננסה לדבר קצת יותר בפירוט, איזה סוגים של שחזור שד יש?
אז יש לנו שתי קבוצות בגדול, קבוצה ראשונה זה הקבוצה עם השתלים, שהיום אנחנו מוסיפים לשתלים גם יריות ביולוגיות, אנחנו יכולים גם לעשות הזרקות שומן. יריות ביולוגיות זה אור שנלקח מתורם, עובר תהליך של ניקוי של התאים וסטריליזציה, ומשתמשים בו לעטוף את השתל. מוצר מדף שמגיע אחרי אין ספור בדיקות, מושר FDA, באמת בבדיקות הכי קפדניות, עובר תהליך של עיקור של אותה עירייה או חומר ביולוגי להוציא את התאים החוצה. כלומר, זה לא כמו השתלת כבד או כליה שיש לזה משמעות. והעירייה הביולוגית הזאת עוזרת לעטוף את השתל, לתת לנו תוצאות טובות יותר ולתת יותר טבעיות לשחזור עם השתל. אז הקבוצה הגדולה זה שחזורים עם שתלים, שאנחנו עושים אותה הרבה שנים, אבל גם בזה אנחנו השתפרנו, גם שתלים אחרים, וגם כל מיני חומרים או טכניקות שעוזרות לשפר את השחזור. והטכניקה השנייה זה טכניקה שאנחנו לוקחים מרקמת גוף. כלומר, אנחנו לוקחים עודפים מרקמת גוף, שהמקום הראשון זה לקחת מהבטן, ואנחנו משתמשים באור והשומן מהבטן לשחזור שד. כמובן בחורה שבה שוקלת 35 קילו, כן. אור ועצמות, לא מתאימה לשחזור מרקמת גוף, כי אין לה ספרים. אבל בהחלט יש אוכלוסייה אחרת, יותר בוגרת, עם מבנה גוף יותר מלא, שהם אוכלוסייה מתאימה לניתוח מרקמת גוף. עכשיו, צריך לזכור שכל טכניקה יש לה את היתרונות והחסרונות שלה. אין טכניקה אחת אידיאלית שאני יכול להגיד מתאים לכולם כל הזמן.
כי זה כואב, בסופו של
זה
דבר...
זה ניתוח יותר גדול, שואבים. משאיר יותר צלקות, לא רק שואבים, ממש מנתקים רקמה, חותכים, צלקות יותר, ניתוח יותר ארוך. דרך אגב, ניתוח שחזור דו צדדי מרקמה מהבטן, זה ניתוח מיקרו-כירורגי, עם מיקרוסקופ, חיבור כלי דם, יכול לקחת 14-16 שעות ניתוח, עם אשפוז יותר ארוך והחלמה יותר ארוכה. ולכן, כמו שאמרנו בתחילה, קרן, צריך להתאים את שיטת השחזור למטופלת עצמה, אינדיבידואלית. וכל אחד צריך להתאים לה את השיטה. מה שחשוב שאנחנו באמת במרכז משחזר, שיש מרכז לבריאות השד, זה מרכז שיש בו את כל היכולות לשחזור שד. גם שחזור שד עם שתלים, וגם שחזור עם רקמת גוף. וזה כירורגים פלסטיים עושים. יש איזושהי מגמה של כירורגים שעושים שחזורי שד, גם את הקריטה וגם את השחזור, וצריך להזכיר, הם לא כירורגים פלסטיים, כן. הם לא אמונים על כל השיטות, ואני חושב שהמפתח לייעוץ טוב, זה ייעוץ שבעצם את יודעת לעשות את כל הטכניקות, ואת מתאימה את הטכניקה המתאימה למטופלת. לא להתאים את מה שאת יודעת לעשות לכל המטופלת.
אתה אומר שכל אחד יהיה מומחה בתחומו.
לגמרי.
אנחנו יודעים על אזורות של FDA, שהיו על שתלים מסוימים של שד, ששמו אותם, והייתה בהלה נוראית. כי אמרו שזה יכול לגרום לסרטן.
אז קודם כל, קרן, זה שאלה מצוינת. ואני שמח שאת שואלת את זה. כי היה איזה סוג של דמוניזציה של שתלים. היו כותרות איומות, שהשתל גרם לי לסרטן שד נוסף, ואני הולכת עכשיו למות בגלל השתלים, מה שגרם לחרדה אדירה. דרך אגב, לא רק באוכלוסייה של נשים עם סרטן שד או משוחזרות שד, אלא גם אנשים שעברו את זה ניתוח אסתטי, עם תורים ארוכים להוציא את השתלים. ואני חייב להגיד שלא בצדק, או חלק גדול מהכתבות האלה, הם לא כתבות שמבוססות על מידע מדעי, על מה שאנחנו יודעים מדעית, אלא הרבה מאוד דעות. ששתל עושה סרטן שד, ושתל
לא,
עושה...
לא, שתל מסוים, דיברו על חברה מסוימת.
אז זה בדיוק, אז יש חברה, השתל של אלרגן, אנחנו נכון. מדברים, שזה שתל שהוא מחוספס באופן גס, שהיה שתל הכי נפוץ בארץ, לא רק לשחזורי שד, אלא גם שתל לאסתטיקה של השד. שתל מצוין, דרך אגב, שאני גם השתמשתי בנו הרבה, שמה שראו שהוא שתל שנקרא שתל מחוספס גס. והחספוס הזה עם השנים, אחד מתופעות לוואי ששוב מופיעים באופן מאוד נדיר. ואנחנו מדברים, דרך אגב, היום על 900 נשים מכל העולם, מתוך 40 או 50 מיליון נשים עם שתלים. רק תביני את הסטטיסטיקה. שפיתחו את מה שאנחנו קוראים הלימפומה של השתלים. לימפומה שנוצרת מאיזשהו גירוי כרוני, זה יכול להיות 8-10 ויותר שנים, איך שזה מופיע קודם, זה מופיע בתור סרומה, זה הצטברות נוזלים בתוך השד. נשים שהגיעו עם השתל הזה, דרך אגב, זה מופיע גם בשחזורים, אבל גם בנשים אחרי שתל אסתטי, שהשד מתנפח פעמיים מהגודל שלו מהצד השני. ככה זה מופיע. וראו שיש איזשהו תהליך של תא שבעצם מאבד את היכולת שליטה שלו, והוא הופך להיות לימפומה. מאוד נדיר שהטיפול הוא טיפול של הוצאה של השתל עם אותה קפסולה או מעטפת סביבו, ובהרבה מאוד מקרים נשים להם הבריאו לחלוטין.
תמיד יש קפסולה, אגב?
תמיד. תמיד הקפסולה יכולה להיות מאוד עדינה, יכולה להיות קשה. נשים דרך אגב שעוברות קרינה, הקפסולה יכולה להתקשות או להתאבות.
ואז הן נלחצות בטח, כי אז
נכון,
מרגישים
איזה... הן יכולות נלחצות, לא נעים להם, לא נעים להם. וגם לזה, דרך אגב, יש לנו פתרונות. מהחלפות שתל, דרך הזרקות שומן, דרך שינוי שיטת שחזור, משתל לרקמת גוף.
מה צפוי לאישה שעוברת את השחזור? יש סיכות, תחבושות?
אז היום מבחינת, באמת, כמו שדיברתי על השיפור שלנו, על להעלות את הרף, גם ההחלמה הופכת יותר פשוטה. מהמעבר של השתל מעל השריר, האשפוז הוא אשפוז של יומיים שלושה, החלמה יותר מהירה, הפעלה יותר מהירה של היד, פחות כאבים, חזרה יותר מהר לשגרה, פחות צריכה של תרופות נוגדי כאבים. גם בזה השתפרנו. והיום מישהי עם שחזור שד מיידי יכולה תוך 10 ימים, שבועיים, כבר באמת לחזור לכמעט כל הפעילויות שעשתה, כמו לפני הניתוח.
מה, למשל ספורט?
לא ספורט. ספורט לא, זה פעילות מוגברת של הפעלה של פלג גוף עליון, אבל כן פעילות יומיומית. מפעילות של עבודה בבית או פעילות בבית עם ילדים.
להרים ילדים או עדיף שלא?
בחודש הראשון עדיף שלא, אבל כן כל פעילות אחרת עם הילדים, מלהכין להם מה שהם צריכים לבית ספר או לגן, דרך עבודה שוטפת בבית, אוכל, עבודה בחדרים וכו', ודרך עבודה בכלל, ללכת לעבודה, לעבוד, עבודה משרדית, לא יוצרת איזה פעילות מאומצת פלג גוף עליון.
יש איזושהי התייחסות מיוחדת שצריך לתת לשד המשוחזר?
כן, קודם כל, כל אישה שעוברת שחזור, במיוחד דרך אגב, שחזור דו צדדי, אני אומר, את הולכת לקבל משהו שהוא מאוד שונה מהחזה הטבעי שלך. והיא שואלת אותי, במה שונה? בכל דבר.
בהרגשה.
במראה, בצורה, בהרגשה, בתנועה, בהפעלה, ביום-יום, בביולוגיה של השד, באיך שהוא מתנהג.
צריך לשמור עליו יותר?
צריך לשמור עליו, אבל בעיקר צריך להבין שזה תהליך. אישה שעוברת כריתת שד, קודם כל יש איזה תהליך של אבל, של להתאבל על השד הטבעי שאיבדה, ולקבל את השד החדש. זה ללמוד שד חדש. בהתחלה אין תחושה, הוא נראה כמו אבם, כמו משהו שהוא בכלל לא שייך לי. הרבה נשים שעוברות שחזור דו צדדי, מסתכלות במראה ואומרות, זה בכלל לא החזה שלי, זה לא שלי בכלל. הקבלה של השד היא קבלה כפולה, היא קודם כל קבלה פיזית, בצקת שיורדת, וההצטלקות וההתרקחות של השתלים והכל, ודבר שני, גם מנטלית. יש איזה תהליך מנטלי שאומר, אוקיי, זה השד החדש שלי, ועם זה ננצח. ואישה שהגיעה למשפט הזה, חוזרת מבריאה, וחוזרת לכל דבר, היא בעצם מבריאה מהניתוח. אישה שנתקעת בשד, שזה מציק לי, כואב לי, מזיז לי, דוקר לי, אני לא יכול לישון על הגב, אני לא יכול לזה, חודשים אחרי הניתוח, נתקעת. צריך לשים קו, להגיד, זה השד החדש שלי, עם זה ננצח.
מה קו אבל מיוחד צריך לעשות?
כל מטופלת, קודם כל צריך לעשות
על אולטרסאונד. על השחזור נכון. עצמו.
כל אם זה שתלים, כל שצריך לעשות פעם בשנה אולטרסאונד, לבדוק את תקינות השד.
מה, לראות שלא דולף?
בדיוק ככה. דליפה מכיוון שהשתל מורכב מסיליקון שהוא צמיד. זאת אומרת, הוא צמיג מזה שאפשר לחתוך אותו לחצי, הוא לא יישפך כמו מים, אלא יישאר בתוך השתל עצמו, בתוך המעטפת עצמה. ולכן שתל שעובר דליפה או בלי, אנחנו לא נצליח או לא נרגיש את זה. ולכן הבדיקה לעשות אותה היא קלה פשוטה, אולטרסאונד פשוט שאת עושה, ורואים את זה מאוד בבירור. אני מזכיר שוב, שתלים הם לא לכל החיים. יש בלי לשתלים, הם מחזיקים 15 או אפילו 20 שנה.
ואז צריך להחליף?
ואז צריך להחליף. וניתוח החלפה זה ניתוח קל, פשוט, החלמה מהירה, שעה ניתוח, ואת חוזרת למחרת כבר לעשות כמעט את כל הדברים שעשית.
ואם למשל אישה יורדת, עולה במשקל?
אז זה היופי של השתלים. שתלים לא זזים. שחזור דרך אגב מרקמת גוף, מתנהג כמו הרקמת גוף. אם הגוף יורד במשקל, השד מצטמק. אישה עולה במשקל, השד עולה. שתלים נשארים אותו דבר.
מה עם הריון והנקה למשל?
אז מי שעוברת כריתת שתן, מן השתן, לא תוכל לעבור הנקה, גם בשימור פתמה, והשד אמור להישאר אותו גודל. הוא לא יגדל, לא יקטן. משהו מעניין שראיתי במטופלות שעברו כריתה דו-צדדית, דרך אגב, אם זה רק חד-צדדי, ויש לה שד אחד בריא שלא נגענו, יכולה להניק בו ולהתנהג איתו חופשי לגמרי. אבל נשים שעברו כריתה דו-צדדית, ואחר כך נכנסו להיריון, אז קודם כל, שהן באות אחר כך עם הילדים לביקור במרפאה, זה פשוט מדהים. נשאית שבאה אליי עם סרטן שד אחרי חמותרפיה, שוב, הן מגיעות באמת בלו של הלו, בלי שיער, אחרי חמותרפיה, כאובות, ואחר כך עוברות את הניתוח, והחלמה יותר ככה איטית וקשה, ואז הן מגיעות אחרי שנים, או בהיריון, חודש שמינית שיש, זה פשוט מדהים לראות, את מת זוג, שיער שופע, ובאמת אני רואה את זה, ואני אומר לעצמי, עכשיו אני מבין למה בחרתי במה שאני עושה, כי זה בעצם אומר הכל, זה לראות אותם אחרי שנים, בריאות, טוב להם, את יודעת, כבר עם משפחה, ובן זוג, וילדים, ואת רואה על השפת גוף שלהם, ועל הנוכחות שלהם, את רואה שזה בן אדם שונה לגמרי.
נשים עם שד משוחזר, אגב, יכולות לעבור ממוגרפיה כדי לוודא?
לגמרי. אז קודם כל, הן עוברות, אם יש שד בריא, הן עוברות ממוגרפיה לשד הבריא. בספר כתוב שאישה אחרי כריתת שד לא צריכה ממוגרפיה, צריכה אולטרסאונד, וקודם כל בדיקה ידנית, אולטרסאונד ו-MRI. יש לנו היום הדמיות מאוד טובות. אבל גם אם הוחלט לעשות לממוגרפיה מסיבה כזאת ואחרת, השתל יעמוד בזה. כמו שאמרתי, אוטו יכול לדרוס אותו, והוא יהיה בסדר.
בדיקות אחרות באזור החזה, כמו אקו לב?
שום בעיה. כל בדיקות אחרות, דרך אגב, אפשר לעשות את זה בחזה, כל בדיקה אחרת, אין שום בעיה. שתלים עמידים, ועם מספיק זמן אחרי הניתוח, סובלים הכל.
חוזרים לחיים?
לגמרי.
אז תודה רבה לך, פרופסור ברנע, שהארת את עינינו בכל מה שנוגע לשחזורי שד, ואני מקווה שלכן הפרק הזה סייע להבין יותר על שחזורי שד, לפחד פחות, וחשוב שתהי שותפה, בעיקר בתהליך של הטיפול, בקבלת ההחלטות, כדאי שתוודאי שאת מקבלת את כל ההסברים, שהצוות ייתן לך ויסביר לך כל מה שאת רוצה לדעת, אז אל תחששי לשאול שאלות, לבקש עברות כאשר יש מידע שהוא לא ברור לך. האגודה למלחמה בסרטן מעמידה לרשותך מערך תמיכה ומידע מקיף ומקצועי ללא תשלום. זה כולל גם תמיכה נפשית ורגשית, שזה חשוב מאוד, ייעוץ מיני, שירות על ידי מתנדבות של יד להחלמה שהן מקסימות, ופורומים אינטרנטיים שנענים על ידי מיטב המומחים. יש שירותי מידע מתקדמים ומאגר מחקרים קליניים בישראל, זה מתעדכן כל הזמן. אל תהססי לפנות לאגודה למלחמה בסרטן בכל שאלה, קטנה כגדולה, שיחת חינם. אז הטלמידע זה 1-800-599-995, ורק בריאות. תודה, פרופסור ברנע.
רק בריאות. תודה רבה, קרן.